ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בשבוע שעבר בעיקר את עניינו של אהוד בן גרה, וסיימנו בשמגר בן ענת, וזה גורם לקושי גדול מאוד בפסוק הראשון בפרק שלפנינו. כי מה כתוב בתחילת פרק ד', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. שואלים עליך, כבר אנחנו יודעים שאהוד מת. מה זאת אומרת ואהוד מת? הרי דיברנו ב... דיברנו בפסוק למד א', ואחריו היה שמגר בן ענת, ויך את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. אז מה עכשיו פתאום חזרנו ברוורס, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. ברור שאהוד מת, אחרי זה למה מינו את שמגר בן ענת? מה התחדש פה בתוך כל הסיפור? זו בעיה, ואת השאלה הזאת שואלה אברבנאל בתחילת הפרק, וזה מופיע בדף המקורות שלפנינו במקור מספר אחד. והנה אמרו ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. והיה ראוי שיומר ושמגר מת, כי הוא היה השופט האחרון. להגיד שבני ישראל הוסיפו לעשות הרע בעיני השם מיום שמת אהוד, וגם שמגר בן ענת בימיו היו עובדים הבעלים, ולכן לא הייתה תשועתו גדולה, כמו שאמרה דבורה, בימי שמגר בן ענת בימי יעל כמו שהתבהר. וזה קישור הפסוקים, יומר שעשו ישראל את הרע בעיני השם מיום שמת אהוד. זה אומר, גם בין השופטים, דיברנו על זה קצת בתחילת השיעורים, אבל גם בין השופטים לא כולם היו באותה מדרגה, לא כולם היו באותה חשיבות. אהוד בן גרה היה הרבה יותר משמעותי משמגר בן ענת. ונכון שאהוד מת ושמגר היה, אבל אין אירועים מיוחדים על שמגר בן ענת, וממילא כשאנחנו מתחילים פה את הסיפור עם דבורה, מיידעים אותנו. ויוסיפו בני ישראל, אנחנו מדברים על 80 שנה שלכאורה הכל היה טוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. זה העיקר, זה העניין. הדברים האחרים הם יותר זניחים, הם פחות משמעותיים. 80 שנה רוגע בארץ ישראל. תחשבו, זה המון. במושגים שלנו זה שנות מדינת ישראל פלוס 10. זה המון, לנו זה נראה, אני אומר, בטח לחבורה צעירה, כאילו מה, מדינת ישראל בת 70, זה נראה כאילו משהו עתיק יומין, אבל באמת זה משהו ככה צעיר וחדש, בעזרת השם, שזה יישאר ברעננות ובדשנות לאורך ימים ושנים. אז ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ואהוד מת, וימכרם השם ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. כמה נתונים יש לנו בפסוק השני של הפרק. עכשיו, אם דיברנו על כוש ורישתיים, כן.
אם אמרו 80 שנה, אם לא, אם 80 שנה, מה קרה שעכשיו פתאום
שמוכר אותם ביד? אז הסברנו את זה, אנחנו חוזרים על זה כמעט כל שיעור, שיש איזשהו תהליך מאוד מאוד משוכפל. במהלך כל ספר שופטים, עם ישראל נמצא באיזושהי סיטואציה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מאמין שופט, השופט הזה מטפל במצב הרוחני ובמצב המדיני והכלכלי וכו' וכו', והעניינים מתייצבים, ואז אדם שואל את עצמו, רגע, הכל בסדר, כוחים ועוצם ידי, מרגיש טוב, הכל בסדר, אז מתחילה איזושהי התרופפות, אז הקדוש ברוך הוא מאמין מישהו, אז הם צועקים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, מתחננים, תושיע אותנו, ושוב חוזר חלילה. זה המסלול שאנחנו נעבור ב-12 מעגלים, כל השופטים זה בדיוק הסיפור שלהם. ואהוד בן גרה, הוא בא להושיע את ישראל, והוא עשה את מה שהוא עשה, ומכוחו שקטה על 80 שנה. וזה כמו שכתוב בכל מקום. אף אדם לא עובד בעבודתו ביום הראשון שקיבלו אותו לעבודה, כמו אחרי שהוא עובד שם 10 שנים. ביום הראשון הוא בא בזמן, הוא מסודר, הוא מעוגן. אז עם ישראל, גם מבחינה רוחנית זה ככה. קשה מאוד להחזיק במתח רוחני הרבה מאוד שנים. ועם ישראל עולה ויורד ועולה ויורד, וכל פעם התהליך חוזר על עצמו.
כן, אנחנו כבר 80 שנה באותו
מבחדים. כתוב בגמרא שיוחנן כהן גדול אמר שגם בגיל 80 הוא פוחד שהוא יהפך להיות כהן צדוקי.
כי מי יודע מי יעביר אותו על דעתו. אל תאמין בעצמך ביום אותך. אין אדם תעודת פיתוח. אדם תמיד צריך להיות קשוב ועירני ונכון למה שמתרחש ולמה שקורה. זה מראה לנו עד כמה עבודת השם היא דבר שמחייב יום יום ושעה שעה. אי אפשר כאילו להתרפק על זרע דפנה ולהגיד טוב, היינו בסדר בסדר. זה מאמץ תמידי. האם בגלל שאתמול התפללת טוב, זה אומר שאתה תתפלל טוב? לא. מאמץ, עבודה. כן, אמרנו.
וכמה שאני...
כנראה שבסוף אותם 80 שנה, אחרי זה היו קוראים לו. אבל הוא כנראה כבר לא היה בחיים. מה?
80 שנה היו...
כן, 80 שנה, המצב היה הכי מובן, בהחלט. כן, ואחרי זה התרחש הסיפור. אני אומר, אנחנו נראה את זה לאורך כל הספר. זה המעגל ש... שדיברנו, הבאנו אותו בכלל מדפי המקורות. אז הקדוש ברוך הוא מוכר אותם, וימכרם השם ביד יבים, ביד יבים מלך כנען. קודם כל, אם דיברנו בפעמים הקודמות על אויבים רחוקים, קושן רשעתיים, או כל מיני דברים כגון אלו, כנען, זה פה, אצלנו בבית, זה בחצר האחורית שלנו, זה לא באיזשהו מקום נידח. וימכרם השם ביד יבים מלך כנען, אשר מלך בחצור, עכשיו לא להתבלבל, חצור זה אחד המקומות בארץ ישראל שיש כמה מקומות שנקראים בשם הזה. יש לנו בית לחם ביהודה, ענייני דיומה, חג השבועות, ויש בית לחם הגלילית. יש לנו חצור בחצור בגליל, ויש לנו חצור, יש לנו את חצור בדרום גם כן. וממילא פה אנחנו מדברים כמובן על חצור שבצפון. אז וימכרם השם ביד יבים מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. עכשיו, אני כבר אומר, שגם בעזרת השם, כשנגיע לפרק ה', חלק מהנתונים הללו חוזרים על עצמם. דבורה בשירה שלה מדגישה, מזכירה, מאפיינת את העניינים הללו, והיא מונה אותם, היא אומרת אותם. זה חלק מה, זה חלק מה, מהעניין ומהדבר. עכשיו, חצור, נחרבה בימי יהושע בן נון. כשלחמו במלכי הצפון, חצור, מי שרוצה, יעיין ביהושע פרק י' פסוקים י' וי' שם כתוב שחצור נחרבה, ופתאום פה יש לנו עסק עם חצור. עכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות ולהתאפס מבחינת התקופות, מאז כיבוש הארץ על ידי יהושע, מלחמת מלכי הצפון בחצור ועד למה שאנחנו עומדים פה, עברו בערך 150 שנה. בערך. 80 שנה זה רק יעוד וכולי, 150 שנה עברו מסביב לעניין הזה, ועדיין אנחנו רואים שיש מלך חצור, כנראה שהממלכה התקיימה במקום אחר, כי המקום הזה בעצמו חרב, ובכל אופן הוא עדיין נקרא, הוא נקרא בשם הזה ובעניין הזה, חרושת גויים. אנחנו מזהים היום, יודעים היום שיש, זה צריך להיות באזור עמק ישראל, בית שאן, יש גם קריית חרושת באזור של הקריות בחיפה, נחל קישון. זאת אומרת, זה למעשה מסדרון שמחלק את ארץ ישראל לרוחב. זאת אומרת שאנחנו כאילו הגליל העליון וכל מה שיש, ועמק ישראל והקריות וכולי וכולי, התענכים, שכל זה, ושם, שם, בכל האזור הזה, בכל המקום הזה, אנחנו לא יודעים, סתם לשם לסבר את האוזן, תהפכו לרגע את הדף, יש כאן איזושהי מפה שטיפ טיפה תאפס אותנו. אתם רואים את, רואים את ים כנרת, ורואים את גבעת המורה, שזה כמובן אפולה, ורואים את מגידו, וכל אחד חושב על כביש הסרגל ועל ודי ערה ועל התענכים, כל המקומות הללו, בית שאן, ופה אנחנו, פה זה מתרחש, כל הסיפור הזה. הר תבור, כשאתה נוסע באפולה, אתה רואה את התבור משמאלך, ולכן תראו את גבעת המורה, פשוט אם אתה ממשיך למעלה, אז באמת התבור הוא משמאל, עמק ישראל, מגידו, תענך, מקומות שמוכרים לנו גם היום, בצורה כזאת או אחרת, זה ההתרחשות של כל הסיפור הזה. רש"י אומר על חרושת גויים שזה שם עיר. שם עיר חרושת גויים.
ומזכירים אותה כי הייתה עיר חזקה ושולטת. יכול להיות, אנחנו יודעים שיש בעברית ביטוי חרש ברזל, חרש עץ. זה בעלי אומנות, זה בעלי מלאכה, בעלי מלאכה שמתמחים בכל מיני מקצועות, ויכול להיות שזה היה מה שאנחנו קוראים היום קריה תעשייתית. זאת אומרת, זה מקום שהרבה אזור תעשייה או משהו כאין זה, ששם נמצאים האנשים, הוא שם יושב, הוא ישב שם, תכף נראה למה, זה בדיוק הסיטואציה. זאת אומרת, גמרנו את הישועה הגדולה של אהוד בן גרה, היה לנו באמצע איזה שופט שלא מסופר עליו כלום, שם גר בן ענת, בני ישראל לא נוהגים כפי שצריך, וממילא הקדוש ברוך הוא מוכר אותם ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, לא בטוח שכעת הוא מולך בחצור, אבל הוא מלך בחצור, כי זה הייתה פעם עיר שנחרבה, ויש לו שר צבא, והוא גברא רבה, סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. טוב, עכשיו מה קורה כשרע ליהודי? כשמישהו לוחץ עלינו, אנחנו צועקים כואב, זה מה שאנחנו עושים. ויצעקו בני ישראל אל השם.
מה זה לוחץ?
לוחץ. מעיק עלינו. מעיק עלינו. זה מה שקרה פה. ויש לו שר צבא, תראה מה, אני קורא את הפסוק. פסוק ג' ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. אתה שואל אותי מה זה בפועל? תעלו לי מיסים, פרוטקשן, אתם לא יכולים לעבור פה, אני לא מרשה לכם לאבד את השדות. בקיצור, הוא לחץ את ישראל, הוא מכתיב לנו מה בדיוק לעשות וכולי. אנחנו מכירים את זה מחיי היומיום שלנו. מה מתרחש בשעות האחרונות בגבול הדרומי שלנו? לוחצים אותנו, כאילו אלפי פלסטינים רוצים להסתער על הגדרות, מה אתה עושה? אתה צריך להתמודד עם השאלות הללו. אז בני ישראל צועקים אל השם פלא פלאים, יש להם אמונה, יש להם ידיעה שזה דבר שיכול לעזור להם. ויצעקו בני ישראל אל השם כי 900 רכב ברזל לו. דרך אגב, זה כמות אדירה. זה כמות אדירה, תחשבו על האמצעים הטכנולוגיים בתקופת התנ"ך. 900 רכבי ברזל, זה אומר 900 סוסים שמחברים להם, או בהמות אחרות שמחברים להם גלגלים ומרכבה. זה אופרציה שלמה. זאת אומרת, זה בסדרי גודל של ימ"ח של כמה אוגדות. תחשבו, גם היום, בממדים הפשוטים שלנו, היום, פעם זה היה הרבה יותר מצוי, היום פחות בונים על הדברים האלה, אבל להחזיק ימ"ח של גדוד שריון, זה שטח עצום, והוא מחזיק 900 רכב ברזל. זאת אומרת, זה לא רכבים שמתפרקים מכל מיני עניינים, וממילא זה נותן לו כוח הרתעתי. הוא מרתיע, הוא מפחיד, הוא מי יודע מה בדיוק הוא יכול לעשות כאן. אני סתם מאיר אתכם לאיזשהו הבדל בלשון העברית, האם יש הבדל בין ויזעקו לבין ויצעקו? כי אנחנו יכולים לראות אצל עתניאל, אנחנו אצל עתניאל בן כנז שלמדנו לפני שבועיים, כתוב ויזעקו, ופה כתוב ויצעקו. כמובן שדברים כמו אלו זה המלבין, והמלבים אומר שיש הבדל בין סוגי השעיבוד, בין הדברים, בין הצעקה לבין הזעקה. זאת אומרת, מה יותר משמעותי, מה יותר כבד וכו'. וזה מספר לנו את הסיטואציה, זה מספר לנו את הרקע, זה מספר לנו בדיוק מה קורה ואיך קורה וכו'. חז"ל הגבילו את זה מאוד מאוד, הגבילו את זה, לסיפור של המרכבות של פרעה. זאת אומרת, כי לא מצאנו אצל הרבה מלכים כזאת כאלה כמויות. תראו במקור מספר 2, הגמרא בפסחים, בפרעה כתיב 600 רכב בחור, בסיסרא כתיב 900 רכב בחור, ומצרים הייתה מעצמה, מצרים הייתה אימפריה, מצרים מחזיקה עבדים, מצרים שולטת בעולם הקדמון, ויש לה רק 600 רכב בחור, וסיסרא אי שם בחרושת גויים מאיזה מלך שפעם הייתה לו מדינה, יש לו 900? איך זה יכול להיות? זה משאבים, זה כספים וכו' וכו'. כי עד הסיסרא, בינו בסיסרא תנית 900 רכב ברזל. כי עד הסיסרא, עדו עליו בדקר דפרזלה, הוציא הקדוש ברוך הוא עליהם כוכבים ממסילותם, דכתי מן השמיים מלחמו הכוכבים. כיוון דנחיתו כוכבי שמיים עליו, עד דרועה נדקר דפרזלה, נחיתי להקורא למיסטר נפשי ובנחל קישון. אנחנו יודעים שהבהמות, בהמות המלחמה, מחברים להם, כדי שהם לא יפצעו ברגליים, מחברים להם פרסות. זאת אומרת, מחברים לכף הרגל פרסה, שזה ברזל. אם פעם הלכתם בקישנה וראיתם את הסוסים יוצאים לזה, זה משהו מאוד מפחיד. זאת אומרת, על האבן הירושלמי, טח, 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 משהו אינטני ממש. אז זה, כי זה, זה ברזל, זה, זה, זה מכה. אז מה שקרה כאן עם, עם הגויים הללו, שהכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרה. איך הכוכבים עם סילותם יכולים להילחם עם סיסרה? כוכב זה מקור אנרגיה, זה חום, זה משהו עצום. החום הזה המיס את הברזל של הפרזול, המיס אותו. אז ממילא הסוסים לא יכולים להילחם. אז זה מה שבאים חז"ל ואומרים לנו, כי את הסיסרה עלו עליו בדקרה דפרזלה. הוציא הקדוש ברוך הוא להם כוכבים מן השמיים, כיוון דנחיתו, אגדרו. זאת אומרת, אז הם התחמם, התחמם כל העניין הזה של ה... אבל אתם רואים שעושים פה איזושהי השוואה בין הדברים הללו, ובעיקר בגלל המספר הגדול של המרכבות, של הדברים שאיתם באו להילחם.
זה היה מאוד ששנים
בין מצרים לסיסרה. לא הבנתי. עברה כמות מאוד גדולה
ששנים בין מצרים לסיסרה. הטכנולוגיה, כאילו יכולת המיצוי
של המשאבים, הרבה יותר גדולה מן הסתם. יכול להיות. עכשיו, למרות שאני לא בטוח... יכול להיות שלסיסרה אפילו היה כמות קטנה יחסית, זה היה ביחד. אני חושב שלא בכל דור מתרחשת מהפכה טכנולוגית. תחשוב, מה עשתה המצאת המחשב? הסדר המחשבי, כאילו מה היא עשתה לבתי הדפוס? זה מהפכה. כאילו, גמרנו, לא צריך סדר דפוס, לא צריך מדפיסים, לא צריך שום דבר וכו' וכו', כי הכל במחשב. אבל מאז שזה במחשב, לא התבצעה עוד מהפכה. אז מי שבקיא בגרפיקה, אז הוא יודע איך עושים וזה, אבל בסופו של דבר מישהו צריך להקליד את האותיות האלה. אז יכול להיות שהיום ימצאו איזה עת פשוטה שאתה יכול לכתוב וזה מעביר לאותיות. יכול להיות שאתה יכול לדבר וזה מעביר לאותיות. המהפכה מתבצעת, לא כל השנים, זה היו הרי חלק מה... זה חלק מהבעיות
ש... זה לא רק מראה יעילות אולי, היעילות השתפרה.
זה שרים לכבוד אילן פימה, החתן. שבע ברכות אחרון של היום. מה זה?
רק היעילות, לא מה הפעם.
כן. מה אתה רוצה, לסגור את הדלת? אני אעשה את זה, בסדר? נכון, ואני אומר את זה, למשל, ברגע שהמציאו את החשמל, למה פריז נקראת עיר האורות? בגלל שהיא העיר שחתמה עם חברת הפחם על הסכם ארוך טווח שהם יוכלו להעיר את הרחובות, ובינתיים המציאו את החשמל, והם היו תקועים עם ההסכם שהיה להם, שהם צריכים להמשיך להעיר בפחם, כי הם לא יכולו להיפטר מכל הדבר הזה. אבל ברגע שהמציאו את החשמל, אז בתוך החשמל, האם זה לד או האם זה זה או האם זה זה או האם זה זה, זה כבר פחות משמעותי. אני אומר, יש לפעמים תקופות שההמצאות ומשהו, ויש לפעמים שזה פחות. פה קורה לנו דבר מיוחד במינו, וזה פרק קלאסי ללמד בכל מדרשה לבנות. פתאום מעצינים את הצד הנשי. פעם ראשונה בתולדות ישראל נותנים לאישה להיות שופטת, נביאה, מנהיגה. פלא פלאים, זה מראה שיש שוויוניות. אז ודבורה אישה נביאה אשת לפידות. אני גם אומר לכם פרקים שאני לא מוכן ללמד במדרשה, אז אני אומר פרקים גם שאני מוכן ללמד במדרשה, שתדעו שיש איזה איזון בחיים. הקדוש ברוך הוא מעמיד כאישה כשופטת, והיא אמורה להושיע את עם ישראל. עכשיו, יש תנאים מסוימים שנביא, שופט, מלך, צריך כדי שתשרה עליו שכינה, והיא כנראה הצטיינה בדברים הללו. תראו את הרמב״ם במקום מספר 4. מיסודי הדח לידה שהאל מנבא את בני הדח, ואין הנבואה חלה אל חכם, גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, עוזר ישראל בגבורה, כמו שדיבר פה רביעת שפירא, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות הללו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס, וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהסיק, הוא מתקדש והולך. הוא פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשיקי הזמן, והולך ומסרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהרות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה הטבור הארץ, ויודע מהן גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. כל אחד יכול ללמוד טוב את הרמב״ם הזה, לבדוק את עצמו באיזה תנאים הוא עומד, וממילא מתי תחול על הרוח הקודש. אבל כתובים פה דברים מהירים וברורים. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים משים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבית עימם ונהפכת לאיש אחר. אז כנראה שדבורה, אישה נביאה, עמדה בכל הקריטריונים הללו. היא עמדה בזה. יש קריטריונים, היא עמדה בזה, וכנראה שלא היה מישהו אחר. כי הפרשנים מאוד מאוד מסתפקים, ובבינו אמר לי פעם, על מגילת אסתר, שכתוב בגמרא בבבא בתרא, בברייתא המפורסמת, מה כתוב שם? מרדכי ואסתר, אני חושב, כתבו. אז הוא אמר לי שלא רצו... שיהיה כתוב שרק אישה כתבה... אז היא יודעת ומתווית. יהושע כתב ספרו, יחזקאל. נעשה את זה כרגע. בסדר של כתבים, רות בספר תנאים במשל הקודת של השירים וכנות דיינו מגילת אסתר. דניאל ומגילת אסתר, עכשיו אני נזכר כבר בכל מה שבבגדו אמר לי. כתוב פה ברש"י, זה לא בגמרא, שנתבע גולה ואני יודע למה כתובו יחזקאל בעצמו, וכן ספר דניאל שהיה בגולה, וכן מגילת אסתר, מתוך שהיו נבואותיהם קטנות לא כתבו מנביאים עצמם איש איש ספרו, ובאו חגי שכר המלאכי לראש ארון קודש, מסתלק את המים הנביאים אחרונים, וצרפו נבואות ועשיהם ספר גדול שלא יעבדו מחמת קודנם. אז שאלתי את רב אביגדור, איך זה יכול להיות שכתוב פה דבר כזה? הרי כתוב במגילת אסתר, ותכתוב אסתר מלכה בת אביחי ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וכו' וכו', שהם כתבו את זה. אז הוא אמר לי שכנראה לא רצו לומר שאישה כתבה ספר שנכנס לתנ"ך. זה כבר לא כדאי ללמד במדרשות, זאת אומרת, אנחנו פה באיזה רצו ושוב. מה כן מה לא. אבל זה בעקבות הרש"י הזה איך להבין את הדבר. בכל מקרה,
היא נבחרת, היא נבחרת בגלל הנתונים הללו, ותראו בתנא ואליהו במקור מספר 5, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, וכי מה טיבה של דבורה שהייתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבא עליהם, ולא פנחס בן אלעזר בימים ההם, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין ישראל בין עובד כוכבים, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. זה לא דין באיש, זה לא דין באישה, אין שום דבר ביהדות שמקפח את אלה לעומת אלה, הכל לפי הרמה והעניין והדבר שהיא עושה, זה מה שקורה. וכנראה שדבורה הייתה גדולת הדור באותם ימים. היא הייתה האישה שהיו בה את כל הנתונים ואת כל העניינים, ולכן הקדוש ברוך הוא ממנה אותה לתפקיד הזה ולעניין הזה, ויש לזה התעסקות מאוד, מאוד רבה. היא האישה היחידה בכל ספר שופטים שהיא גם נביאה וגם שופטת, שני הדברים הללו. בכל הדור, בכל התקופה, היא היחידה שהייתה ראויה לעניין, זה מדהים. אנחנו מדברים על תקופה מאוד קשה, אין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה, ויש אישה אחת שהיא מתאימה לכל הרעיון הזה. וחז"ל, למרות שהם מעריכים מאוד להסביר, זה כבר היה פעם בתולדות ישראל, הייתה לנו פה ראש ממשלה, גברת גולדה מאיר, כשהיא נפטרה, לא מזמן, לא יודע למה זה היה, בבית ביקשו ממני שאני יוציא את ה... התפרסמה מודעת אבל על פטירתה של האישה הדגולה שקידשה שם ישראל ברבים, מרת גולדה מאיר, אבל בתוך כל ישראל צבי יהודה הכהן קוק. פרסם מודעת אבל גם צבי יהודה, בעיתון. בעריב אני חושב, או משהו כאין זה. אז הנוסח הזה, אז עכשיו, זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, כל המאבק שלה עם קיסינג'ר, עם פה, עם שם, וכו' וכו' וכו'. ופה יש איזה דיון גדול שלא ממנים אישה כפרנס על הציבור. זה לא בדיוק מכובד ולא בדיוק מתאים, אבל באותו הדור לא היו אנשים אחרים שראויים. אז ממילא, מה יש לעשות? תראו את הילקוט במקור מספר 6. אשת לפידות, אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, שהייתה עושה פתילות למשכן, אשת לפידות, והיא יושבת תחת התומר, אמר רבי שמעון בן אבשלום, מה תומר זה צילו מועט? אף תלמידי חכמים שבאותו הדור היו מועטים. דבר אחר, מה תומר זה אין לו לב אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. לא היו אנשים. פשוט לא היו, זה היה דור יתום, לא היו אנשים, לא היו מנהיגים, היו חייבים לתת לדבורה את האחריות הזאת, וזה היה זמן מיוחד, ויש לנו כמה וכמה מקומות בתוספתים, בגמרא וכולי של דנים, האם אישה יכולה לדון, היא הייתה גם שופטת וגם נביאה, האם אנחנו יכולים היום להושיב אישה לדון, שאנשים יבואו אליה לדין, זה לא פשוט לגמרי, ויש כל מיני לימודים בחז"ל, מה בדיוק היה איתה, ותראו את הריטב"א בשבועות, שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, פירוש, לפי שאישה פסולה לעדות, כדמוכח בגמרא, זה גם בעיה לא פשוטה היום, שיש עליה הרבה מאוד מריבות, איך אישה יכולה להיות מנהלת חברת הייטק והיא פסולה לעדות, נשים דעתם, זה, אני אומר, זה סוגיות שצריך ללמוד אותן ולעסוק בהן, ולא סתם לצטט דברים ולא להכיר ולא לדעת. ומכאן דן רבינות הזן שהיא פסולה לדין. דעתמן פרק יוצא דופן, כל הקשר לדון, קשר להעיד. ואם אישה לא יכולה לדון, אז ממנה היא לא יכולה להעיד. ויש שקשר להעיד ולא לדון. והיא לא הייתה אישה קשרה לדון, הייתה קשרה להעיד, המופלה לדווקא. ואף על פי שמלכי בית דוד דנים ואין מעידים. הגמרא אומרת שמותר להם לדון, אבל הם לא מעידים. אתם לא מישהו אתם פסולים לעדות, אלא מפני הכבוד. מה, אנחנו נביא עכשיו את מלך ישראל להעיד שפלוני נסע בלילה וגירד לאלמוני את הפנס של האוטו ועכשיו הוא ישלם לו? פסניש, לא מתאים, לא שייך וכו' וכו'. אלא מפני הכבוד, וכן אמרו בירושלמי, אישה לא דנה ולא מעידה. לא דנה ולא מעידה, מה נעשה עם דבורה, שואל הריטב"א, אומר הריטב"א, ומה שאמר הכתוב על דבורה, והיא שפטה את ישראל, וכתיב נמי ויענו אליה בני ישראל המשפט, זה שהיו מתנהגים על פיה לא בתורת מינוי, אלא הייתה לה סמכות מוסרית, לא שמינו אותה בתפקיד. ואמרים לה בסקרי סוף תשים עליך מלך ולא מלכה, והוא עדים לשאר משימות, אלא שמתנהגים על פי הצדה או שקיבלו עליהם לדין, שהמקבל עליו לדין ולעדות קרוב או פסול דינו בדין
דינו דין ועדותו עדות, כי דין גם אתה, דיני ממונות. אז ממילא אם קיבלת עליך את האישה הזאת לדין, אז, אז, אז זה לא בסדר, אבל מה שהיא עשתה זה, זה עשוי, הדין הזה תופס והדין הזה רלוונטי. אני שוב, אני מאיר את העניין כדי שתבינו, זה סוגיה, לא תגידו, למדנו על דבורה, בכלל לא דיברנו אם יש בזה בעיה, כן או לא. לזכור את הריטווה, לזכור את הילקוט, לא היה מדור שלה, אנשים שהיו, אנשים שהיו ראויים, ומה שאמרנו, ש... שמי שמקבל, מי שמקבל על עצמו להיות, להיות נידון בפני הדבר הזה, אז בוודאי שהדבר הזה, ודאי שהדבר הזה מתקבל. עכשיו, היא הייתה כנראה אישה עשירה, יש לנו בחז"ל עדויות על כל מיני הקפדות שהיה לה, וכנראה שגם הייתה ביקורת על העניין הזה ועל הדבר הזה. הביקורת הזאת מופיעה בזוהר, במקור מספר 9, במקור מספר 7, אנחנו רואים על בעלה, בוא נקרא אותו, מדרש יותר פשוט מהזוהר. אמרו בעלה של דבורה עם הארץ היה, אמרה לו אשתו, בוא ועשה לך פתילות, והולך אותם לבית המקדש שבשילו. מה אם יהיה חלקך בנשים קשרים שבהם, ותזכה לעולם הבא? והוא היה עושה פתילות אבות, כדי שיהיה אורן מרובה, לתיקח שמו לפידות. זאת אומרת, הוא לא היה בדיוק העיפרון המחודד ביותר בכיתה, אבל היא החליטה להתחתן איתו. וכשהיא החליטה להתחתן איתו, אז תראו מה שחזר אומרים לנו פה, שהיא השתדלה לחבר אותו לאנשים טובות. וכך אמרו שלושה שמות יש לו, ברק לפידות מיכאל, ברק שפניו היה דומה לברק לפידות שהיה עושה לפידות אבות, ומה שמו מיכאל שמו. הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, והוא שאמר הקדוש ברוך הוא לדבורה, אתם כיוונתם לשם שמיים ועשיתם פתילות אבות, כדי שיהיה אורן מרובה, גם אני הרבה, אתכם בישראל וביהודה וב-12 שבטי ישראל. ומי גרם ללפידות שיהיה חלקו בבני אדם כשרים וזכה לעולם הבא, ואומר דברה אשתו. כך אמרו על דבורה, אשת ברק ועל כיוצא בה, הוא אומר, חוכמות נשים בנתה ביתה. היא שלחה אותו לעבוד במקום שהוא התחכך עם אנשים רוחניים. זאת אומרת, היה לה יד ורגל מאוד משמעותית בגדילה שלו, בצמיחה שלו. לכן היא נקראת אשת לפידות, כי היא זאת שעשתה אותו במשהו היה ראוי וצריך. כן.
זה ברק שמספר פה עובר כזה? זה אותו ברק שצפה עכשיו
בפרק
הזה? או שזה ברק
אחר?
היא אשתו של ברק
שאפשר
לדבר על
הפרק
הזה, או ברק אחר?
כן, כן, כן. ברק יש לפידות. אני חושב שזה מופיע גם בצורה... זאת אומרת, היו לו שלושה שמות, ברק לפידות, מיכאל, כן. זה האדם. אבל אשתו היה לה את התפקיד המשמעותי. עכשיו, מה היא עושה? בוא נחזור לפסוק ד' שמסדרס. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעתאי, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. זאת אומרת, יש לנו הזכור של מקום. ויעלו אליה בני ישראל למשפט. הסברנו את המיוחדות שבה, את זה שבדור הזה לא היה אף אחד. ראינו את שאלת הריטווה, ראינו שמקבלים על עצמם, זה בסדר. ותשלח ותקרא לברק בן אבינוע מקדש נפתלי. עכשיו אני מבין את השאלה שלך. לא, זה מישהו אחר. זה מישהו אחר. ותשלח ותקרא, אני חושב, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם, כן, זה מישהו אחר, מקדש נפתלי, הרי היא יושבת תחת אומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, וזה מקדש נפתלי. ותאמר אליו הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכתה בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. בוא נחזור לרגע למה שדיברנו קודם, אנחנו חייבים להזדרז. חרושת גויים, עמק ישראל, נחלות של נפתלי, זה שם נמצא כל העניין הזה, זבולון, עמק זבולון, בית ספר למקצועות הים שנקרא גם כן על שם זבולון לחוף ימים וכו' וכו'. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ונתתי הוא בידיך. עכשיו, למי היא קוראת? היא קוראת לבניו בן אבינועם, והשאלה שנשאלנו פה, האם זה בעלה או זה לא בעלה, מה בדיוק מתרחש פה? הרד"ק מטפל בסיפור הזה. הרד"ק שואל האם היא הייתה אשתו, כן או לא, מסתפק בזה, הלא ציווה. אז רש"י אומר שהלא ציווה, איפה ציווה? אלא הדבורה מסתמכת על מה שהקדוש ברוך הוא הטיל על משה רבינו לכבוש את עמי הכנען, והיא תולה, היא תולה את העניין בזה שלא הורישו את כל עמי כנען, דיברנו על זה. היא לא מטילה סמכות, היא מבקשת, היא קוראת, היא תמשוך אנשים, כל שבט צריך לעשות את מה שהוא יכול, את מה שקרוב אליו. ברק מפעיל את הסמכות שלו על נפתלי וזבולון, ודבורה מצפה שהקדוש ברוך הוא יוביל את סיסרא לאותו מקום ושם יקרה נס. ומשכתי אליך, אני בפסוק ז', אל נחל קישון את סיסרא אשר צבא יבים ותכבו ואת המונו ותתיעו בידיך. ויאמר אליה ברק, זאת אומרת הוא מתנה תנאי, עד היום שום אישה לא יצאה למלחמה. זאת אומרת גם אחותו של משה התייצבה באה למלחמה שהיא לוקחת התופים וכולי, זה אחרי זה. אבל עד היום לא היה דבר כזה. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. ותאמר הלוך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך לדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. ותקם דבורה ותלך עם ברק קדשה. זאת אומרת, הוא מתנה תנאי, והוא אומר, אני צריך את הזכויות שלך כדי שאני נצח במלחמה, והיא אומרת לו, כי לא תהיה תפארתך. הוא לא מדבר על שום תפארת, זה תמוע, למה היא תוקפת אותו? הוא מבקש ממנה לבוא, הוא עוד לא אמר שום דבר, והיא אומרת, לא תהיה תפארתך. מה אני אמרתי על מה תהיה תפארתי? לא אמרתי שום דבר, לא עשיתי כלום. מה את רוצה ממני? כאילו, מה אני אשם ומה... יכול להיות שיש כאן שתי גישות. ברק מעוניין להפעיל כוח נגד כוח. סיסרא מגיע, הוא רוצה להילחם בו. דבורה מסבירה לו, בזה אין לנו שום סיכוי. אם אתה חושב שיש לנו סיכוי, צריך משהו אחר. דבורה מלשון דיבור, הנהגה, דבר אחד לדור. ידבר עמים תחתינו, שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר, ינהיג עמים תחתינו. דבורה אומרת לו, הכל צריך להיות הנהגה שונה, עם ישראל חי בתקופה לא טובה, איש הישר בעיניו יעשה, צריך לדבר, צריך לעשות, צריך לפעול בצורה אחרת, ולכן אנחנו יכולים לראות גם שבכוח הדיבור הישיר היא שינתה את כל העניין. אז היא אומרת לו, לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. זאת אומרת, אם אתה חושב שפה יהיה עכשיו מאבק צבאי שגרתי ולהגיד, אין לנו בזה שום סיכוי. אנחנו יודעים שיש לנו עסק עם 900 מרכבות ברזל. מאיפה אנחנו אמורים להביא מרכבה אחת? מה אנחנו אמורים לעשות? ויבק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה. ויעל ברגליו 10,000 איש ותה לימוד תבורה בחדר הקיני נפרד מקיים. מבני חובב חותן משה ויתה עולו עד אלון בצעננים. שוב אשר את קדש והגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינו אמר תבור. ראינו קודם במפה הר תבור, יש כאן בהחלט גירוי שהאויב רוצה להתמודד איתו. ויזק סיסרא את כל רכבות 900 רכב ברזל את כל העם אשר איתו מחרושת גבוהים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור ו10,000 איש אחריו. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חר לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. מהומה, כמו שאמרנו, הכוכבים ממסילותם. אנחנו נשמע על זה בשבוע הבא כשנדבר על שירת דבורה. פתאום הסוסים מתפרקים, המרכבות נופלים, החיילים רצים, והוא נס, הוא ברק רדף אחרי הרכב, אחרי המחנה, עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד, וסיסרא נס ברגליו, אוי יאי, אשת חדר הקיני, ראינו במפה איפה זה נמצא, כי שלום בן יבין מלך חצור ובן בית חדר הקיני, ותצא יאי לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי. וזה סיפור, מי זאת היעל הזאת, ומה בדיוק היה, היה עניינה, והיא כמובן רואה אדם שעומד בחוץ, והוא לא בדיוק יודע מה בדיוק קורה איתו, והיא מחבר הקיני, זה מהמשפחה של יתרו, ובדרך כלל היה שלום בין כל אלה ששכנו במדבר יהודה,
ולא ברור מה בדיוק היה. עכשיו, סיסרא אומר, אם בעלה של יעל לא בבית, איך אני אכנס לשם? אז היא אומרת לה, בשורה, אדוני, שורה עליי, אל תירא, ויסור אליה, אוהלה, ותחסהו בשמיכה, ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נוד החלה, ותשקהו ותחסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, כאילו, עמדי פתח האוהל, ויין איש יבוא ושאלך, ואמר, יש פה איש, ואמרת, אין, ותיקח אל אשת חדר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידם, ותבוא אליו בלש, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם ביום וימות. והנה ברק עודף את סיסרא, ותצאה לקראתו, ותאמר לו, לך והרקה את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, ויתד ברקתו. ויחנה אלוקים ביום ההוא, זאת אומרת, יש כאן, בלבלה את האויב לגמרי, והביזיון הכי גדול, שעם כל ה... זה כמו שאדם שיש לו מגרש מכוניות ובסוף מוצאים אותו נוסע באופניים. זאת אומרת, יש לו 900 מרכבות ובסוף הוא נס ברגליו. זאת אומרת, כאילו איזה פרדוקס שיתרחש פה. ויחנה אלוקים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, וכבר אמרנו, ניצחון על המלך בתקופת המקרא, לא צריך להילחם עם הצבא. ניצחת את המלך, זהו, כולם שבועים שלך. גמרת, סיכמת את כל העניין כולו. ויחנה אלוקים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. אנחנו כמובן נחזור לעניין של יעל ובדיוק מה היה פה, אבל זה כבר יהיה כשנלמד את השירה בסייעתא דשמיא בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.